שלום, אנחנו מתחילים את דף כ"ב עמוד א' במציע. אנחנו באמצע סוגיית ייאוש שלא מדעת. מה זה ייאוש שלא מדעת? אני מצאתי משהו, הבעלים עוד לא יודעים בכלל שהם איבדו את זה, אבל אם הם היו יודעים הם היו מתייאשים, כי למשל אין בדבר הזה סימן. אז האם אני יכול להחשיב את זה כאילו הם כבר התייאשו מעכשיו או שלא? רבא אומר יש ייאוש שלא מדעת, ולכן זה מבחינתנו כאילו הם התייאשו במציאה שלי, של המוצא. הבאי אומר אין ייאוש שלא מדעת. ראינו בדף הקודם המון המון ראיות דווקא לכיוון של רבא. היום נראה יותר ראיות לכיוון של אביי, ובאמת אביי ייפסק להלכה. אין ייאוש שלא מדעת. אז ראיה ראשונה, כתוב בברייתא שטף נהר קורותיו של אדם ונתן למישהו אחר. כתוב שם שהם שייכים למישהו אחר. למה? מפני שנתייאשו הבעלים. עכשיו, הגמרא מדייקת שזה דווקא שהם התייאשו בצורה אקטיבית, אבל אם הם לא היו יודעים בכלל, אז באמת לא היה פה ייאוש. כלומר, צריך שהם ידעו על זה בשביל שיהיה ייאוש. אין ייאוש שלא מדעת, וזה ראיה לאביי. עונה הגמרא לרבה, פה לא מדובר על מצב שבו אני בטוח שאם הם היו יודעים, הם היו מתייאשים. כי פה זה לא ברור לגמרי שזה מצב אבוד. ולכן אי אפשר להגיד שיש פה ייאוש שלא מדעת, כי זה לא בטוח אפילו שאם הם היו יודעים, היו מתייאשים. דובר פה שהוא יכול להציל בדוחק, אז אם אתה רואה אותו רץ אחרי האבדה, אז הוא אומר שהוא לא יתייאש. אם אתה רואה שהוא לא רץ, אז הוא יתייאש. אבל לדעת מראש מה הוא יעשה, אי אפשר לדעת. לכן פה זה מקרה מיוחד ואין ייאוש שלא מדעת. זה היה ראיה ראשונה. ראיה שנייה. בראיה השנייה, אנחנו קצת מרחיבים את הסוגיה. אנחנו כבר לא מדברים על ייאוש, אלא על כל מיני חלויות. בכלל, האם חלויות יכולות לחול אפילו שאני עוד לא יודע עליהן? אז עכשיו אנחנו נדבר על תרומה. בראיה הבאה נדבר על הכשר לקבל תרומה, שזה שני דברים שלא קשורים לייאוש. עוד פעם, הקשר שלהם הוא בזה שחלויות יכולות לחול גם בלי שאני יודע את זה, לפי רבה, והנחה שאם הייתי יודע את זה, אז הייתי רוצה את זה. אז עכשיו לגבי תרומה. כתוב שהתורמת שאינו שלו, זה חל. זה חל בתנאי שאני יודע שהבעלים מרוצים מזה, אבל זה חל. אפילו שכשתרמתי הם בעצם לא ידעו. כך משמע, איך אני יודע שבעלים מרוצים מזה? כשזה יוודע להם, אז או שהם אפילו בעצמם הוסיפו עוד קצת לתרומה, זה מראה שהם מרוצים, או שהם אומרים, לא יכולת למצוא יותר יפות, ואז באמת אני רואה שיש יותר יפות, אז אני מבין שהם לא התכוונו בציניות, אז אני מניח שהם הסכימו לדבר הזה. בכל מקרה, אם אני יודע שהם הסכימו לדבר הזה, זה חל אפילו שהם לא ידעו בזמן שתרמתי שאני תורם להם. אז הנה אנחנו רואים שאפשר שחלות תחול, אפילו שהבעלים עוד לא יודעים, בתנאי שכשהם ידעו, אז הם בעצם שמחים, אז אני מניח שהם שרחו למפרע. אז הנה ראיה לרבה. עכשיו רבה מתרץ לאביי. כלומר רבה עוזר לאביי כאן, והוא אומר, באמת אין כאן ראיה בשבילי. כי בתרומה יש דין מיוחד, שחייבים שזה יהיה מדעת הבעלים. אנחנו לומדים שמישהו אחר יכול לתרום, שליח יכול לתרום בשבילי מהפסוק, כן תרימו גם אתם, ומהמילה גם מוסיפים את השליח, אבל לומדים שכמו שכשאני תורם זה חייב להיות מדעתי, אז גם כשהשליח תורם זה חייב להיות מדעתי, ואי אפשר שמישהו יתרום שלא מדעתי. אז מה מדובר כאן? זה יוצא לגמרי מהנושא שלנו. מדובר כאן על שליחות. אני מיניתי אותך שליח לתרום בשבילי, אבל לא אמרתי לך ממה לתרום, מהפירות היפים, מהפירות הלא יפים, מהבנונים. בדרך כלל תורמים מהבנוני, אבל אתה תרמת מהיפים. ואז הדינו שאם באתי וראיתי שתרמת מהיפים ואמרתי לא יכולת למצוא יותר יפות, והתכוונתי בציניות, כלומר אין באמת יותר יפות, אז זה אומר שאני לא הסכמתי לזה והתרומה לא תרומה, אבל אם באמת היו יותר יפות או שאני הוספתי עוד, זה אומר שאני מרוצה מזה והתרומה תרומה, אבל מדובר פה על שליחות ולכן אין לזה שום קשר לסוגיה שלנו. אגב זה מובא סיפור שמר זוטרה לא אכל בפרדס של מרי בריסק, פירות שהאריס הביא לו, ואפילו אחרי שמרי בריסק הגיע ואמר לאריס למה לא נתת להם יותר יפות, הוא עדיין לא אכל, כי הוא אמר, אולי הוא רק אמר את זה מחוסר נעימות. בתרומה, אם מישהו אומר את זה, כנראה שהוא רוצה לתת באמת יותר, כי זה מצווה, אבל לאורחים אולי זה היה מחוסר נעימות ולכן הוא לא אכל. אנחנו חוזרים לנושא שלנו. אז ראינו שתי ראיות, עכשיו ראיה שלישית, הפעם לטובת אביי. יש דין שבשביל שפירות יקבלו תרומה, הם קודם כל צריכים להתרטב ממשקה. וכתוב ככה בברייתא, אני העליתי את הפירות שלי לגג, והם התרטבו בטל, ושמחתי על זה כשראיתי שזה קרה, אבל הברייתא מחלקת. אם מצאתי אותם כשהם עדיין רטובים ושמחתי, אז הם מקבלים תרומה. אבל אם מצאתי אותם כשהם כבר התייבשו ושמחתי, הם כבר לא מקבלים טומאה. אז אם זה היה כשהם עדיין רטובים, זה נחשב כאילו זה ניתן עכשיו, רש"י מסביר, ולכן הם מקבלים טומאה. אם הם כבר יבשים ואני רק שמח בדיעבד, זה לא עוזר. אז מה אנחנו רואים? שזה שאני עכשיו שמח לא אומר שאני יכול להחשיב את זה כאילו כבר מקודם הייתי שמח, כאילו כבר מקודם היה רצון שלי שהם יתרטפו. אז מכאן שאין ייאוש שלא מדעת, אין החלת חלויות שלא מדעת. הגמרא עונה לרבה שקבלת תרומה זה דין מיוחד, לומדים את זה מהפסוק כי יותן, אבל כתוב כי ייתן בלי וב, ורב פאפא דורש שכמו שכשזה כי ייתן, כלומר כשאני נותן מים על הפירות שלי זה מדעתי, אז גם אם זה קורה מעצמו, מהטל, זה צריך להיות מדעתי. אז יש פה דין מיוחד שזה חייב להיות מדעתי. אם הם עדיין רטובים זה כאילו שזה ניתן עכשיו ולכן זה עובד, אבל ברגע שהם לא רטובים זה חייב להיות מדעתי ואי אפשר למפרע, אבל אי אפשר ללמוד מכאן לאבדה, כי כאן זה דין מיוחד, כי יש פה פסוק מיוחד. ראיה אחרונה, רביעית לדף הזה, גם כן לטובת הבאיה, וזה יהיה הראיה המכריעה בגמרא. רבי יוחנן מביא בשם רבי ישמעאל בן רבי יוצדק, יש דין של זוטו של ים, כלומר, האבדה שלי נפלה לים הגדול, ואני יודע שאין לי סיכוי להציל את זה, וכולם בעצם אין להם סיכוי להציל את זה, אז אם מישהו מוצא, זה מותר לו. עכשיו הם עושים הקש, אומרים, כמו שהדין של זוטו של ים, שמותר לקחת את האבדה, זה מותר אפילו שיש סימן, כך הדין כשאסור לקחת אבדות, כשזה לא זוטו של ים, אז אסור אפילו אם אין סימן. מתי אסור אפילו אם אין סימן? הרי כשאין סימן הם מתייאשים, אלא מכאן ראיה להבאיה שיש מצב שאין סימן ובכל זאת אסור, מתי? כשמצאתי את זה לפני שהבעלים יודעים, כלומר, אין ייאוש שלא מדעת. התוספות אומר מה רב עושה עם זה, הוא לא מקשר בין האיסור לבין ההתר, זה בתוספות לא בגמרא עצמה, הגמרא עצמה באמת פוסקת כאביי, וזה אחד מהשישה מקומות שפוסקים כאביי, יעל כגם, זה הראשי תיבות שלהם, וכאן זה היוד של היעל, יוד, ייאוש, פסקנו כאביי. רב אחא ברד רבה, אומר לרב אשי לסיום, לפי ההלכה הזאת, איך אנחנו אוכלים את התמרים שנופלים לאנשים מהשדות, הרי זה ייאוש שלא מדעת, אגב רשי מאיר שזה קשה, גם לרבה, לא רק לאביי, אבל איך אנחנו אוכלים, הרי הם עוד לא יודעים והם לא התייאשו, אז אומר רב אשי, כאן מותר כי הם התייאשו מראש, כי הם יודעים שזה ייפול, וברגע שזה נופל זה גם מתמלא בשקצים ורמסים, הם מתייאשים מראש. ובאמת, אם אנחנו יודעים שזה מוגן משקצים ורמסים, או שאנחנו יודעים שזה של יתומים והם לא יכולים להתייאש מראש, אז באמת יהיה אסור. עכשיו אנחנו באמצע כף בית עמוד בית, נתחיל סוגיה חדשה. יש פה ציטוט מהמשנה, קריחות ברשות הרבים, הרי אלו שלו. הגמרא דנה בקטע הזה של המשנה, אחרי זה טיפה מרחיבה ובסוף מביאה את כל הדיון. לכן אנחנו נקפוץ ישר לסוף, כי הוא כולל בתוכו את הדיון שיש בהתחלה. אז הסוף הזה הוא בעצם שבע שורות לפני סוף העמוד. יש לנו שתי מחלוקות בין רבה לרבה. מחלוקת אחת, האם סימן העשוי להידרס נקרא סימן או לא? כלומר, אם המעבד יודע שהסימן הזה יידרס ברגלי אנשים, האם הוא כבר מתייאש או לא? רבה אומר שזה לא סימן ולכן זה שייך למוצא, ורבה אומר שזה סימן וחייבים להכריז. מחלוקת שנייה, האם מקום נחשב סימן? רבה אומר שמקום הוא לא סימן ולכן זה שייך למוצא, ורבה אומר שמקום הוא סימן. אז בהתאמה לזה, אנחנו צריכים להסביר את המשנה ועוד דין אחד שלא מוזכר במשנה. אז הדינים הם כאלה, קריחות ברשות הרבים שלו, של המוצא, ברשות היחיד הוא חייב להכריז, אלומות, שזה יותר גבוה ויותר כבד, גם ברשות הרבים וגם ברשות היחיד הוא חייב להכריז. איך מסבירים את זה? אז נתחיל עם רבה. רבה אומר שמדובר פה שיש סימן, אבל אם זה ברשות הרבים הוא יידרס. ולכן, קריחות ברשות הרבים, כיוון שהסימן שלהם יידרס, אז זה שלא. וברשות היחיד, כיוון שהסימן לא יידרס, הוא חייב להכריז. ואלומות, כיוון שהם גבוהים, אז הסימן לא יידרס גם ברשות הרבים, ולכן חייב להכריז. ולמקום הוא לא מתייחס, כי מקום הוא לא סימן לפי רבה. רבה אומר שגם סימן עשוי להידרס נקרא סימן, ולכן זה לא יכול להיות ההבדל בין רשות הרבים לרשות היחיד, לכן הוא מעמיד את זה שבכלל אין פה סימן, והמקום הוא סימן. ולכן, קריחות ברשות הרבים, כיוון שממילא זה יזוז ברגלי אנשים, גם המקום לא נחשב סימן, ולכן זה של המוצא, אבל ברשות היחיד המקום נחשב סימן וחייב להכריז, אלומות, כיוון שהם כבדים, גם ברשות הרבים לא יזוזו, ולכן גם שמה הם נחשבים סימן. בעמוד הבא אנחנו נמשיך לדון האם סימן העשוי לדרס נקרא סימן, וגם לגבי השאלה האם מקום נחשב סימן. כל טוב.